That's all well and good, but we can do the Road Warrior.
No, we go in. We kill. No more talk. We kill. Soon, my dog of war. But we have to do it my way.
You just wait.
Ah!
Wait, and just taken over. Hear the roar as they sense the fear.
Wheels,
echoed the steel and a flash of light.
Screams
from a streak of fire as he strikes.
Hell bent for leather. Hell bent for leather.
Black as night, faster than a shadow. Comes the flare from a raging sun. An exhibition, ship position, yet no one knows from where he comes.
Fools,
self-destruct cannot take the crown.
Dreams,
crash one by one to the ground.
Hell bent for leather. Hell bent for leather.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע פודקאסט לקולנוע, אני תום שפירה ואיתי
אביעד שמיר.
וואו, זה פרק 91.
לא, זה לא.
זה כמעט פרק 93.
יותר, אני חושב, כן. מי שיודע איזה פרק אנחנו עדיין לשלוח לנו את התשובה, כי אנחנו הצדנים.
למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט הוא די פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן. ואז אנחנו משווים ביניהם, מנתחים אותם כל אחד בנפרד ואת שניהם ביחד.
כן, ואנחנו נכנסים לפרטי עלילה די מתקדמים.
לא בסרטים,
כמה שאפשר, כן, כמה שאפשר
היום. לא בסרטים של השבוע, כי אין להם פרטי עלילה כבדים.
כן, יש פרטים.
כן, יש עלילה לכאורה.
יש פרטים, האמת שמישהו אמר לי, לראשון ביניהם אין תסריט, יש סטורי בורד.
כן, נשמע
לי. כן, זה נראה ככה. אבל בכל אופן יהיו ספוילרים, אנחנו כן נדבר על הסרטים האלה לכל אורכם, כך שגם אם העלילה היא די פשוטה, עדיין אנחנו נתעסק בדברים שעדיף שתראו את הסרט לפני שתשמעו עליהם.
אביעד, איפה אפשר למצוא אותנו?
באינטרנט.
תפרט.
טוב, יש לנו עמוד בפייסבוק,
כן.
נקרא שורה שנייה באמצע.
אכן.
אנחנו באקסט. גם שם זה נקרא שורה שנייה באמצע. אני יש בלוג שנקרא בשביל הזהב, שגם לו יש עמוד בפייסבוק, ובבלוג אני שם גם קישור לפרקים של הפודקאסט, ואתה כותב במקום שנקרא עלילון.
כן, שבו גם אני שם את הפרקים.
מה הכתובת עכשיו?
כרגע זה עלילון.wordpress.com.
יש בפייסבוק,
כן,
קיצור.
כן. חפשו עלילון בפייסבוק, תמצאו אותנו שם. לכבוד הסרט הראשון של השבוע, אני ואביעד מתלבשים כראוי, זה אמנם מדיום אודיו ולא ויזואלי, אבל תהיו בטוחים שהשר של שנינו צבוע, מוצב כמוהק בכמה כיוונים ובכמה רמות.
לא, פשוט מאוד חם היום.
כן, וכולנו, ואנחנו שנינו באור. ואנחנו כמובן הולכים לדבר על...
In this wasteland, I am the one who runs for both the living and the dead. A man reduced to a single instinct. Survive.
It is by my hand! You will rise! From the ashes of this world!
Where is she taking them?
property!
Oh, what a day! What a lovely day!
Want to get through this?
Max Hazoen, Kvish Azam.
כן.
אני לא יכול להיות גרוע יותר.
לא נתעכב על השם נראה לי, כי חבל לבאס.
איך אתה היית קורא לזה בעברית?
פיורי רוד?
מקס הזוהם, כאילו.
קודם כל...
מקס הלוחם בדרכים כביש הזעם?
לא, פשוט... זה שזה נקרא מקס הזוהם זו כבר טעות, כי הוא אמור להיות מקס המשוגע. שזה ישמע כמו שם של סוכנות למחירת רכב ליד שנייה, אני יודע. מקס המשוגע מלך המחירים.
תשמע, הוא מעביר הרבה כלי רכב במהלך הסרט הזה, די קרוב, ורובם יד שנייה.
לפחות.
כמה ידיים שניות מחוברות אחד לשני.
לאחד מהן אין יד.
הסרט הזה של הבמאי ג'ורג' מילר, נכתב על ידי ג'ורג' מילר עם ברנדון מקארתי וניקו לאוטירוס. ברנדון מקארתי הוא אגב בחור שעשה את הסטורי בורדינג רוב הזמן, אני מניח, כי הוא אמן בזמנו הפנוי.
ג'ורג' מילר אמר שהתסריט לסרט מוכן ב-2003. אני מנחש שלא הרבה השתנה מאז.
כן, ובסרט משחקים תום הרדי, שרליז טרון, ניקולס הולט, יו, קינגס, בירן, רוזי הנטינגטון וייטלי, ריילי קוך, זוי קרביץ, אבי לי וקורטני איטון.
כן, פה נגמר את הרשימה בוויקיפדיה. אני מת לדעת מי משחק את הגיטריסט.
משחק, אביעד.
זה התפקיד הכי טוב בסרט. הדמות הכי טובה בסרט.
אני לא חושב שזה משחק, אני חושב שבאמת פשוט לקחו מישהו שזה מה שעושה בחיים. יש אחד כזה סביר להניח.
באוסטרליה יש לפחות אחד, כן.
ובכן...
כן, סרט אוסטרלי, אז הרבה דברים.
הסרט הזה הוא הרביעי בסדרת מקס הזוהם סלש מקס הלוחם בדרכים.
בוא נדייק. הוא הרביעי שמופק.
פאק, כן. המיקום הקרונולוגי שלו משתנה מביקורת לביקורת. ראיתי ביקורת אחת שטוענת שהוא נמצא בין הראשון לשני, אחרת שטוענת שהוא בין השני לשלישי, אחרת שטוענת שהוא המשך לשלישי, ואחרת שאומרת שזה לא משנה. ואני חושב שזה שאומר זה לא משנה, צודקת.
אני אתחיל עם דיסקלמר, ראיתי רק את הסרט הראשון לפני שראיתי את כביש הזעם.
כן.
אז אני לא בקיא בפרטי העלילה של השניים האחרים.
אין להם עלילה.
אני לא בקיא בפרטי הביגוש של השניים האחרים. אני יודע שבאחד מהם יש את טינה טרנר, ובאחד אין. ויש את רוד ווריורס, שממנו אני מכיר פשוט את הציטוט שהיה בסאוט פארק.
איזה מן. Just back away.
No, we go in, we kill.
ובכן, בעתיד יכול להיות רחוק, יכול להיות רחוק, זה אוסטרליה, אז כאילו, יכול להיות שזה אפילו ההווה שם.
1995 באוסטרליה, כן.
כל הארץ חרבה בעקבות אסונות טבע, מלחמות גרעיניות.
אנחנו לא יודעים מה בדיוק קרה. אנחנו יודעים שזה לא טוב.
מקס הזוהם, מקס רוקנסטדי, רוקנסטדי.
כן.
רוק? למה? לא. יש פה יותר מדי אותיות.
רוקטנסקי.
רוקטנסקי.
כן.
זה לא נשמע כמו שם של גיבור פעולה.
יש סיבה למה אף לא אומרים את שם המשפחה שלו.
כן. הוא נווד, שבעיקר הולך ממקום למקום וחווה פלשבקים לכל אנשים שהוא קשל בלהציל בחייו הקודמים. והוא נתפס יום אחד על ידי תושבי המצודה, שזה עיר המדינה בפיקודו של אחד, אימורטן ג'ו, שפוקד על חברה פוסט-אפוקליפטית למהדרין שחיה בשילוב בין אלבומי, עטיפות של אלבומי,
כן,
עטיפות של אלבומי מטל לתרבות הנורדית.
הסרט הזה הוא פחות או יותר פוסטר בחדר של בן 12 ב-1982.
פוסטר שלי,
כן,
אם
היית נועד ב-1982, כן.
ומה שקורה, הגיבורה האמיתית של הסרט זה בעצם לא מקס, זה בחורה בשם... אימפרטור פיורוזיה, שאתה משחק את שרליז טרון.
כן.
היא אמורה להיות הגנרלית של אותו אימורטן ג'ו, אבל יום אחד בשעה שהיא אמורה לעשות משלוח, אתה יודע, תביא דלק וכדורים רגיל, היא פתאום סוטה מהדרך.
תביא דלק וכדורים.
כן. זה רשימת הקניות של העתיד הזה.
וסיגריות, וכאילו...
אני לא מזכיר, אף אחד לא מהשם אחד הזה, הם מאוד דואגים לבריאות של עצמם.
כן.
חוץ מכל הניסיונות להתאבד. מסתבר שבמקום להביא דלק וכדורים, היא פינתה מקום במסעית הגדולה שלה לכל הנשים הרבות של אותו אימורטן ג'ו, כל האימהות לעתיד, מה שהוא קורא להם.
כן.
והוא מחליט לרדוף אחריה עם כל החיילים שלו.
עכשיו, אפשר להבין למה הוא רוצה לרדוף אחריה? זה שהוא לוקח את כל החיילים, זה...
זה לא תרבות שמבססת על חשיבה אסטרטגית. זהו,
לא במיוחד.
אחד החיילים האלה הוא בחור בשם נוקס, שאותו משחק ניקולס הולט. נוקס קצת בבעיה, כי הוא מצד אחד נורא רוצה להצטרף למרדף באקשן, מצד שני קצת חסר לו דם. אז הוא לוקח את מקס, שנלכד לאחרונה על ידי תושבי המצודה, וקושר אותו לפגוש המכונית בתור סק דם חי.
זהו, הוא קורא לו בלאדבג, וזה מילולית, משהו בשבילו. כן,
תורם אוניברסלי, אתה יודע, מזל. איך יש למבחני דם בעתיד הזה, אני לא יודע, אין להם
שום... הם עודקים, יש לו דם.
כן, לא.
כן, אוקיי, זה עובד.
הם יודעים שהוא תורם אוניברסלי.
זה יעשה אותו חולה, מה כבר יקרה? העניין שכל האנשים האלה הם מאוד מאוד חולים, הם בשלב כזה או אחר של גסיסה.
כן, כמו הכוכב שעליו הם חיים. וזהו, רוב הסרט הוא פשוט מרדף עצום שבו בגלל שילוב של נסיבות מקס מוצא את מקס ונוקס מוצאים את עצמם בצד של פיורוזה בזמן שהיא בורחת ובזמן שכל העולם ואחותו ודודתו והדוד המשוגע שלו שגר ליד ולא באמת יוצא מהבית אבל לכבוד המאורע הוא מוכן, אתה יודע, לשים את החליפה היפה שלו, רודפים אחריהם.
כן, אוסטרליה.
כן.
למעשה כשבאז לרמן עשה את הסרט אוסטרליה הוא היה צריך לקחת את זה בתור העלילה.
זה... אוקיי, זוכרים שאנשים ראו את הפשיטה ואמרו שסוף סוף נמצא סרט אקשן שיש בו יחס הגיוני של עלילה לאקשן, נגיד 10 דקות עלילה ו-90 דקות אקשן?
אני תיארתי את זה בתור משחק המחשב הכי טוב שלא יכולתי לשלוט בו.
מקס הזוהם בערך באותה רמה, כאילו באמת, יש את העלילה והעלילה היא אנשים רודפים אחד אחרי השני, ואז בום,
כן.
בום, בום, בום.
וגם במקרה הזה, זרום. וואו.
כן.
גם במקרה הזה אני ממש חשבתי על מה שחשבתי על הפשיטה, אני רואה אקשן וכל השאר זה קישוט, אבל אני באתי לראות אקשן ואני רואה משהו שמישהו שיודע את העבודה עושה.
כן.
ונורא בא לי להחזיק ג'ויסטיק ביד.
לא ג'ויסטיק, אני...
אוקיי, שלט, סליחה.
לא, זה לא הרגיש כמו משחק מחשב, זה הרגיש כמו קונצרט. ואני לא מדבר רק על העובדה שאחת מהמסעיות שרודפות אחרי מקס, לא בערך כל הסרט זה, מסעית שכל התפקיד שלה זה לתת, אתה יודע, תגבור רוחני לקוחות, אז יש שם חבורה של מתופפים מאחורה, ומקדימה, גיטריסט, שמחובר למגבר ענקי, לחוטים שמקפיצים אותם במקום למקום,
לובש אור אדום,
לובש אור אדום, שמנגן על גיטרה ויורה אש מהגיטרה שלו, לא משנה מה קורה סביבו.
ומה שיפה שהוא אפילו לא צריך לראות אש, הוא לא נלחם או משהו.
כן.
זה פשוט משהו שהוא עושה.
כן, למה?
והדבר הכי הכי טוב, אין שם CGI. זו באמת גיטרה שיורת אש.
יש בסרט CGI.
לא, בגיטרה הזאת ספציפית.
וכן, תקשיבו, בתור חוויה ויזואלית תאורה, קשה לי להאמין שנראה שנה משהו יותר טוב ממקס הזוהם. קשה לי להאמין.
תראה, ארבעת המופלאים עדיין לא יגיד. לא, זה לא יעבוד.
לא.
אין סיכוי.
לא. וכן, אתה יודע, לפני שבועיים ראינו את הנוקמים.
כן, שלושה שבועות.
אני לא חושב שיש סצנת אקשן אחת פה, יש סצנה אחת אקשן אחת בנוקמים שמגיעה לרמה של הסרט הזה, וזה הסצנה של ההלק נגד ההלקבאסטר. בכל שאר הדברים הסרט הזה כל כך הרבה יותר טוב.
אני
אתחיל... בכל שאר ענייני האקשן כאילו.
זה, אני אגיד את ה... כאילו, הבן אדם שהכי אני נותן לו קרדיט על זה, הצלם. מהסיבה הפשוטה, ג'ון סטיל.
כן.
מהסיבה הפשוטה שהמצלמה זזה המון מסביב למכוניות, בתוך חללים ריקים, מקיפה את הדמויות, אבל היא לא רועדת. בשום שלב היא לא רועדת.
וכמובן, כשאתה הולך לביים סרט אקשן עצום מימדים שמתרחש במדבר, אתה לוקח את הצלם של הפצוע האנגלי.
כן.
זאת הבחירה המתבקשת.
עכשיו, הפצוע האנגלי, הקטע הכי מרשים זה סופת חול.
כן.
אז אוקיי, זה הקטע היחיד שמרשים בסרט ההוא.
כן.
ראיתי את הפצוע האנגלי והזדהיתי עם אילין מסיינפלד.
אתה יודע, לא ראיתי את הפצוע האנגלי בפעם.
לא פספסת.
ראיתי את הוידאו של הוספת חול אי פעם.
אז ראיתי את החלק הטוב של הסרט.
אבל...
כן, ג'ון סייל הוא הבחירה הכי טובה שיכלו לעשות לסרט שמתרחש במדבר.
זה חשוב מאוד, כי הסרט הזה הוא באמת, לא רק שהוא מרדף עצום, הוא מרדף עצום בין המון אנשים. כאילו יש את, מצד אחד יש את המסעית, המסעית המובילה שבה נמצאת פיורוזיה, מקס והחבר'ה,
כן,
אני מניח.
זה...
ומצד שני יש צי של מכוניות, ומדי פעם יש רוכבים אחרים מצדדים נוספים בה שמגיעים לסכסוך הזה. ואתה אף פעם, לא אף פעם, מעט מאוד רגעים בסרט שבהם אתה לא בטוח מה קורה.
וגם תמיד... הם, שנייה ככה, אתה, כן. רגע אחרי זה אתה מבין.
לא משנה כמה אנשים מעורבים באיזו קטטה ממונעת, לא משנה על כמה ביזרים הכלים שלהם, אתה תמיד יודע מי נמצא ביחס למי, ומה הוא מנסה להשיג באותו הרגע, על ידי זה שהוא קופץ מרכב לרכב עם מוט ומחזיק רימון שקשור לקצה של חנית.
זה אחלה נשק.
כן. לא, בחיים האמיתיים זה נשק מטומטם. בעולם הזה זה הנשק האולטימטיבי.
כל דבר בסרט הזה הוא מטומטם בחיים האמיתיים. אבל זה מה שטוב.
אלא אם אתה באוסטרליה, כן.
כאילו, בהתחשב כמה שהם צריכים לחסוך בדלק, הם מנצלים המון דלק.
כן, בשלב מסוים מישהו עוצר ואומר, תראה, כאילו, מזמזנו את כל הדלק על פני כדור הארץ כרגע, ואז אימורטן ג'ו אומר, אלה.
כן.
כן, הוא איש.
אוקיי, עכשיו אפשר לצאת לדרך.
הוא איש של כמה מילים, כמו טום הרדי.
אבל זהו.
טום הרדי, כמה מילים יש לו בסרט הזה?
יותר ממה שיש לו ב... לא, אין לו, האמת. אין לו הרבה.
פחות או יותר משהיה לארנולד שוורצנגר בקונן הברברי. וזה, ארנולד שוורצנגר צולם קונן הברברי צולם
שצולם, פשוט אמרו לו שלא אמרו שזה סרט.
קונן הברברי צולם שארנולד שוורצנגר עוד לא ידע אנגלית, והיה צריך ללמוד את הטקסט שלו פונטית. טום הרדי יודע אנגלית, כן?
אז ככה היה גם במקס הזוהם המקורי. הוא לא דמות שמדברת הרבה. הוא יותר באדם שצופה, ואז מחליט מה לעשות.
מקס הצופה.
מקס הצופה למרחקים. בדרכים. תראה, טום הרדי... אם כבר מזכירים סרטים שדיברנו עליהם לא מזמן, בילד 44, התלונה אולי העיקרית הכי גדולה שלנו, של שנינו, הייתה שבמעט סצנות האקשן שיש, אתה לא מבין מה קורה. המצלמה רועדת על פני מעיל. אין לך מושג מי ומה, ורק אחרי שהכל נרגע, אתה בכלל יכול להבין מי היה שם. ופה, אני לא יכול אפילו... קשה לומר עד כמה אני שמח לראות סרט אקשן בלי קאטים קופצנים ובלי מצלמה רועדת, כי מאז שפול גרינגרס עשה את זה בסרטי בורן, כולם עושים את זה וזה פשוט לא עובד, זה נראה רע.
אלא אם קוראים לך פול גרינגרס או סטיבן ספילברג.
גם פול גרינגרס מבחינתי בסרטי בורן זה הפריע לי. בסרטים אחרים שלו שנראים יותר כמו דוקומנטרים בסגנון הבימוי שלהם, אני הרבה יותר התחברתי. ג'ורג' מילר, זה קצת מפתיע אותי שהוא הצליח לביים אקשן כל כך טוב, כי הוא פשוט, אתה חושב על הדברים שהוא עשה, הוא עשה את מקס הזוהם, את
הטרילוגיה המקורית,
והוא ביים את Happy Feet. ואני לא מצליח להיזכר בעוד דברים שהוא עשה כבמאי. הוא הפיק את בייב.
הוא עשה את המחשבות מאיסטוויק.
ראיתי חלק ממנו.
כן, באזור...
שלא ראיתי?
כן.
טוב, באזור הדמדומים הוא עשה את אחד הקטעים.
הנה, בסדר שכן דיברנו על סרט של זה, וזה היה עוד סרט ממונה, אמנם בתוך מטוס.
כן.
הוא עשה ציוט ב-20,000 רגל מעל לפני האדמה.
אבל אני מסתכל על רשימת הסרטים שהוא ביים. הוא ביים את בייב 2, לא ראיתי את בייב 2, ראיתי את הראשון שאותו רק הפיק.
טוב, אם אנחנו מאזכרים פרקים קודמים, בפרק שעבר דיברנו על סרטים שגורמים סיוט לילדים, אז בייב 2 בהחלט יכול להיות בקטגוריה הזאת.
ייתכן.
לא, לא ייתכן, בטוח.
Bacon in the City.
אוקיי, אבל כן, טום הרדי, בוא נגיד זה ככה, יש לי תחושה, אני לא יודע כמה היא נכונה, שאם זה לא, לא היינו באמצע עידן הזיכיונות בהוליווד, שאם לא כל סרט שני היה אמור להיות, אתה יודע, משהו שממותג מחדש, משהו שהוא שחזור, משהו ישן.
משהו שאתה כבר יכול להצמיד לו שם מוכר.
כן. לסרט היו קוראים פיורוזה.
אני
או פשוט
יודע.
פיורי רוד וטום הרדי.
פיורי רוד יותר רגיוני שהיו קוראים לזה.
לא, פשוט היו קוראים לזה פיורי רוד ולא היו קוראים לטום הרדי מד מקס. הוא היה סתם איזה מישהו. כי...
אתה חושב שזה קשור לזה שמל גיבסון לא משתתף?
דבר ראשון,
כי זהו, מל גיבסון היה מקס הזוהם המקורי,
והיום
אף אחד לא רוצה לראות אותו כגיבור אקשן שהורג אנשים.
לא רק שאף אחד לא רוצה לראות אותו כגיבור אקשן, הנוכחות שלו היא כל כך רעילה, שעוד פעם, בעידן הזה שבו כל דבר ממוחזר וחוזר, לקח כל כך הרבה זמן להחזיר את מד מקס, ואף אחד לא מדבר, לא שמעתי מילה אחת על ניסיון להחיות נשק קטלני. ואתה יודע, כל דבר אחר...
נשק קטלני מעולם לא מת.
אתה יודע, הסרט האחרון היה ב-98 או משהו כזה?
אוקיי, ו?
וכאילו...
יוצא עוד מעט עולם היורה.
בדיוק, וזה מה שאני אומר, כאילו, אף, אתה יודע, ועולם היו שנים לפני שיצא, היו כבר דיבורים כל הזמן, אוקיי, מי יעשה את זה מחדש, מי יעשה את זה מחדש. ידענו, דיברו, תמיד דיברו על סטאר וורז החדש, על אינדיאנה ג'ונס החדש, על רימייק וריבוט, אבל...
ואיך זה יצא?
לא, אבל השאלה היא לא איך זה יצא, העניין הוא שכל הזמן התייחסו לדברים האלה באופן הכי אוטילטרי שאפשר, כן? אבל משהו שהיה מאוד מאוד גדול, כמו נשק קטלני, אתה יודע, מקס הזוהם לא היה סופר ענקי, אבל בתור זיכיון, זה היה שם מוכר יחסית במהלך שנות ה-80 וה-90, אף אחד לא דיבר על זה. למה? כי הנוכחות של מל גיבסון היא כל כך רעילה בימינו.
אפשר להגיד משהו איזה קשור לגיל, אבל אנחנו רואים שוב ושוב הוכחות שגיל זה לא הדבר שקובע סרט. ברוס וויליס עדיין מגלה מג'ון מקליין, ארנולד שוורצנגר חוזר לי יותר מן היתר השנה.
תראה, לא הייתי רוצה לראות אותו בתור מקס הזוהם.
לא, אבל אני מתכוון, זה די ברור שהסיבה שמל גיבסון בכלל לא מעורב בשום צורה בסרט הזה, היא לא כי הוא זקן מדי או משהו כזה. היו יכולים לכתוב את הסרט שמתרחש עוד בעתיד אחרי הסרט הקודם, פשוט, אתה יודע, תום הרדי הוא פשוט מישהו שכן רוצים לראות.
כן, זה, תגיד, אתה חושב שבגרסה הזאת של ההמשכיות של מקס הזוהם, זה הדמות שלו מ... אני עושה את זה שדיברנו על שנה שעברה, שבה הוא נוהג כל הזמן.
כן.
לוק, כן. מה שקרה זה שבסוף לוק, אתה יודע, הוא עבר עם המשפחה החדשה שלו לאוסטרליה, הוא ניסה להתחיל חיים חדשים וזה לא עבד, ואז האפוקליפסה קרתה, ואז אתה יודע, נו, אני כבר נורא אוהב לנהוג גם ככה.
כן, למי שמפחד זה לא היה ספוילר ללוק עכשיו.
לא.
לא.
אבל כן, הגיבורה האמיתית של הסרט...
אתה אומר שהוא פשוט המשיך לנהוג ו...
הוא הגיע לאוסטרליה, כן.
ואיכשהו המסכה של ביין הגיעה לידיים של אימורטן ג'ו.
אבל כן, הגיבורה האמיתית של הסרט, שתי הדמויות שמקבלות הכי הרבה זמן מסך, אני חושב, ומקבלות הכי הרבה מה לעשות, זה פיורוזה ונוקס מצד שני. להם יש אשכרה, מה שנקרא, קשת דמות. מקס מתחיל ומסיים פחות או יותר בתור אותו דבר.
כן, הוא לא זוהם במיוחד.
לא, וגם בסרטים המקוריים, מקס לא זוהם. העולם מאוד עצבני. מקס הוא בחור די רגוע.
זה העולם שזוהם.
כן.
זה קצת מצחיק. מקס הוא די הסטרייטמן בסרט הזה. הוא יותר מגיב לדברים שאחרים עושים ונראים מוזר, מאשר יוזם אותם בעצמו, למרות שיש לו את הרגעי המוזרים שלו, זאת הדבר הראשון שאנחנו רואים אותו עושה זה דורך על את הדור השיט כדי לאכול אותה.
זה לא מוזר, הוא רעב.
כן.
כאילו זה או זה או שימורים אוסטרליים מביאד, ואני לא בטוח מה יותר גרוע.
זה הדבר היחיד שישרוד את האפוקליפסה.
אוקיי, בוא נדבר באמת קצת על נוקס, כי...
כן.
דבר ראשון, כי ניקולס הולט עושה עבודה מצוינת, אני לא כל כך אהבתי אותו בסרטי האקסמן.
שם מגלמת ביסט.
כן.
שזה דמות שונה לגמרי.
סרטי האקסמן החדשים. כן. הפרסט קלאס והדייז אוף פיוטר פאסט.
כן, הוא לא קלסי גרנר. לא נראה שמישהו יתבלבל.
הוא לא עד כדי כך טוב. כאילו, הוא לא מספיק טוב כדי לשחק את קלסי גרנר. לא,
קלסי גרנר עד כדי כך טוב שהוא מגלם משחקן חדש.
אבל לא אהבתי אותו כל כך פשוט, כי לדעתי לא היה לו הרבה מה לעשות. פה לעומת זאת, לא ידעתי מי זה, כן?
כן.
הוא טובה לחלוטין בתוך הדמות הזאת, והרעיון הוא באמת שנוקס הוא אחד מהקאמי קרייזי וור בויז, איזה שם נהדר אגב, קאמי קרייזי וור בויז, צריך להיות האלבום הבא שלנו אביעד, אחרי שנכתוב את האלבום הזה.
ומה תהיה התמונה השאר? גיטריסט יורש, כן.
והרעיון הוא שאימורטן ג'ו מגדל דור שלם של ילדים על מין כזה מיתוס סטייל הוויקינגים, כן. לא הוויקינגים, אבל אפילו, הרעיון שלנו של ויקינגים.
הם מאוד מקשים את המוות.
שזה... המוות זה החיים בשבילם.
כן,
שזה... משהו שכל הזמן שואג, כל פעם שמנסה להרוג את עצמו בכוונה זה...
כן,
witness me, I live, I die, I live again. וכשמישהו... מוות זה שורת החיים העליונה.
וכשמישהו מת, האחרים נותנים לו דירוג. זה היה רגע משעשע.
מדיוקר.
זה היה משעשע.
הם נותנים מדיוקר למישהו שהרגע קפץ על מסעית ופיצץ את עצמו למוות במטרה לעזור לחבר'ה שלו. מה נחשב אצלם לטוב?
אני מניח שהוא צריך שהמסעית תתפוצץ רק מהמגע שלו.
לא, אני מניח שעשר מסעיות צריכות להתפוצץ בו זמנית בתגובת שרשרת, אתה יודע, כמו כשאתה זורק כדור באולינג והוא מפיל את כל הפילים.
כן, זה צריך לקרות משהו כזה עם גיטרה. זה מעניין שהוא... כל החברה הזאת היא מאוד מקדשת את המוות, בין השאר כי הם אנשים מאוד לא בריאים. זאת אומרת, אין להם ממש את היכולת לחיות עד גיל מאוחר, כי או שהם יהרגו או שהם ימותו מגידולים סרטניים, מבעיות נשימה, מבעיות לב, כל מיני דברים כאלה, אמרנו, נוקס הוא צריך את מקס
כדי... או מדריסה, כאילו זה צורת המוות הכי קבילה בסרט הזה שהדרסו אותך.
נגיע לזה גם בסרט השני שנדבר עליו. זהו, נוקס הוא לא יכול לצאת בלי שמקס נותן לו עירוי, ובנותן אני לא מתכוון מרצון, אבל זה ממש... אתה יכול להבין למה אמורטן ג'ו משכנע אותם שלמות זה דבר מכובד. שזו בעצם השאיפה שלהם. הם קוראים עצמם half-lives. כי בעצם לומר שהחיים שלהם זה רק חצי מהדרך.
ומצד שני יש לנו... השם אמורטן ג'ו פשוט צועק לאותה אחת החסרה הזאת, לאל במקום האן.
כן.
זה מישהו שכל כך חשוב לו החיים הנצחיים שהוא, אתה יודע, יש לו... הרם של נשים, יש לו ארמון של נשים, והוא כל הזמן מוליד עוד ועוד ילדים, וכל הזמן דואג להיות בשליטה כל הזמן, ורעיון הוא, וכל הגוף שלו הוא הצגה אחת, כי אנחנו, הדבר הראשון שאנחנו רואים אותו עושה, זה לובש את החליפה הזאת שגורמת לנו לחשוב שיש, לאנשים שמסתכלים מרחוק, לחשוב שיש לו שרירים, ושהוא נורא הזה, בזמן שהוא איש זקן, שבעצמו כאילו בקושי יכול לזוז.
לא רק זה, הוא לא יכול לנשום בלי מסכה.
כן.
וזה הזכרתי את המסכה של ביין, שגם בנויה באותו רעיון. יש משהו בעיצוב של הדמות שלו כשראיתי את הטריילר של הסרט אז לא ידעתי מה בדיוק התפקיד של כל דמות ויש בטריילר שוט של אמורטן ג'ו עם השיער הפרוע, האור הלבן והמסיכה שמעוצבת כמו פה של שלד.
כן.
אני ראיתי את זה, אני חשבתי זה כמו הזה עם הזקן שאנחנו כל הזמן רואים בסרטי אקשן סרט, זה נראה כמו דמות שנמצאת שם לרגע ומעוצבת פשוט כי היא מגניבה. ואז הסרט מתחיל ואני רואה ששמים לו את החליפה ואת המסכה ואת הכל, ואני חושב, זה, וואו, הוא הולך להיות דמות מרכזית עכשיו? הדבר הזה הולך להיות דמות מרכזית? אבל אני לא יודע אם זה מצד אחד מאוד הרשים אותי, שאני מבין כמה הסרט נאמן ל... באמת לטירוף הזה של העולם הזה. ומצד שני, אני חייב לציין שאמורטן ג'ו הוא לא דמות מאיימת במיוחד, כי כל הכוח שלו נובע מהצבא.
כן.
הוא לא נלחם בעצמו, הוא נהג טוב, אבל הוא לא בא ובעצמו ננסה לדרוס אנשים. הוא בקושי משתמש בנשק, והדבר שהכי חשוב לו זה להחזיר את האנשים, כשהוא ממש מפחד שיקרה להם משהו. ובסופו של דבר גם, אם נקפוץ ממש לסוף הסרט, האופן שבו הוא מת הוא מאוד כזה אגבי. פיוריוסה פשוט מצליחה לתלוש לו את המסכה בעזרת גלגלי מכונית, כי אם כבר,
כן.
והוא מת על המקום. אין לך את הטרופ המפורסם שבו הנבל חוזר לעוד סיבוב אחרון.
תראה, חלק מזה זה אני חושב העובדה הפשוטה שהסוף, אתה יודע, הסרט, דיברנו על הפשיטה, הסרט הוא כל כולו קליימקס, שבאמת כשאתה מגיע לסוף לא משנה כמה הוא מרשים, כן. וזה סרט ארוך, זה שעתיים, וקצת אתה כבר נהיה עייף. זה לא, שום דבר לא יכול להיות יותר מרשים מהאמצע של הסרט, פשוט כי כל דבר בסרט הוא עוד ועוד ועוד, וכשאתה מגיע לסוף זה כבר, אוקיי, זהו. הם לא יכולים לעשות שום דבר שבאמת ירשים אותך יותר מזה.
זהו, לצורך העניין, במקרה של הפשיטה, את הסרט הראשון אני מאוד נהניתי ממנו.
כן.
השני אני די השתעממתי, כי מה שהם עשו הם הוסיפו שעה של עלילה, שלא תרמה שום דבר בעיניי. פה במקס הזו מקס הזוהם הראשון מ-79 או משהו כזה, היה בעיקר עלילה. עלילה די דלה, אבל שנמשכת על פני רוב הסרט.
כאילו היה תקציב למיר דפים.
זהו, ולא היה כמעט אקשן. רק לקראת הסוף התחילו יותר להגביר את הקצב. סרטי ההמשך, עם מה שאני מבין, הם יותר ממוקדים באקשן. אבל פה אתה מגיע, אתה מקבל אקשן כשהעלילה היא באמת סוג של... משהו מחבר, זה סיבה להראות לך עוד מרדף, סיבה להראות לך עוד דמות שמעוצבת בצורה שנראית לנו פרועה. זה קצת נראה כמו באמת פנטזיה של נער מתבגר, אבל שנעשתה באמצעים מאוד מתוחכמים.
אבל, אני לא רוצה להגיד סאבטקסט, כי לסדר זה אין סאבטקסט, יש לו טקסט מאוד ברור.
תגיד את זה לפעילים לזכויות הגבר.
זה העניין, זה לא סאבטקסט, זה טקסט מאוד ברור. זה... אתה יודע, אנחנו אומרים, פנטזיה של מתבגר, מה שבן 12 שם בחדר, אבל זה סרט פמיניסטי למהדרין כמעט הייתי רוצה להגיד, כי באמת, עוד פעם, מעבר לזה שפיוריוסה מקבל את תפקיד ראשי, זה סרט שהוא מאוד בא בהאשמה כלפי, אתה יודע, אחד הדברים שהדמויות של האנשים שבורחות שואלות זה מי הרס את העולם. שורה שחוזרת שוב ושוב. התשובה לא בדיוק מוסרת.
אבל רק אנשים שואלות את זה גם.
כן.
זהו.
ומה, ולאיפה הן בורחות? כאילו מה נקודת הבריחה מהמקום הזה שמנוהל על ידי גבר ו... אתה יודע, הגבר וחבורת הגברים הקשוחים שלו לחברה שכולה מונהגת על ידי נשים.
שנקראות אימהות.
כן.
והן... הן לא נופלות מהגברים בשום צורה ביכולת הלחימה שלהן או בצורת הארגון, הן פשוט נשים.
כן.
זה ההבדל היחיד.
אהבתי מאוד את זה שכן, כשהן מגיעות לחברת הנשים, במקום שזה יהיה איזה חברה של, אתה יודע, אמזונות יפיפיות, רובן הן בנות 60-70 כאילו, אתה יודע, הן זקנות.
הן שרוטות.
כן, הן זקנות ושרוטות, והן נראות כאילו הן חיו במדבר כל החיים שלהן.
זה הגיוני, מי שיודע לשרוד, הוא מי שיחיה הכי הרבה זמן. וזה מעניין גם שבקרב האנשים, האנשים מההרמון שפיוריוסה לוקחת איתה, הן גם לא כאלה תמימות ושבריריות. כשנוקס מנסה לתפוס את פיוריוסה, הן שעוצרות אותו. אחת מהן מקריבה את עצמה כדי שאחרות יוכלו לברוח. יש זוי קרביץ, הבת של לני קרביץ, משחקת מישהי שהדמות שלה, התפקיד העיקרי שלה זה להיות מומחית לתחמושת.
אתה מתכוון לני קרביץ, אבא של זוי קרביץ. אני חושב שזה, אני חושב שזה התואר הנחוץ בימינו.
אני...
מלחמת את השיעי במקס הזוהן והוא במשחקי הרעב. אני בטוח...
זה לא כזה רע.
אני יודעת...
משחקי הרעב זה ג'וב מאוד טוב.
טוב, בסדר.
הוא מקבל על זה יותר כסף ממנה.
אני מניח.
אבל העניין אגב עם מורטן ג'ו, שמה שאני רק אשלים את הנקודה מקודם, זה שהמוות שהוא כל כך סתמי ושהוא לא נלחם אף פעם, ושהדבר שבאמת הכי מעסיק עוד זה שאנשים לא ייפגעו, זה מראה עד כמה הוא בעצם הוא לא כזה חזק כמו שיש לו פשוט את התדמית. ופה נכנס כל הקטע באמת שהשריון של המסכה, הוא שולט במים וככה הוא שולט באנשים, אבל הוא מייצר פשוט עשרות צאצאים, אם לא יותר, כי זה מה שיש לו. הוא פשוט רוצה להיות הפטריארך האולטימטיבי. ובאמת, הקטע, הנקודה הפמיניסטית, היא זאת שבעצם באה ומורידה אותו מהכוח. הוא נראה מאיים. אבל בפועל, ברגע שאנשים לא מקשיבים לו, אין לו שום כוח. הוא לא יכול לעשות שום דבר.
אוקיי, עוד פעם, אמרתי כמה פעמים, בוא נדבר על שירליז תרון. בוא נדבר על שירליז תרון.
אוקיי. אהבתי את השחור על המצח.
כאילו, וואו, זה באמת, אני חושב...
זה לא פרומטאוס.
לא, לא, לא. דבר ראשון, היא נראית, כאילו, בהרבה סרטי אקשן שיש לך את האקשן ליד, היא נראית כמו מישהי שאתה לא מאמין לרגע שהאקשן ליד יכולה להרביץ למישהו, אתה יודע, סקארלט ג'ונסון, עם כל הכבוד, לא נראית כאילו באמת יכולה לקסח למישהו את הצורה רוב הזמן. שרלי סטרון בסרט הזה נראית כאילו יכולה לשבור לכל מי שעומד מולה את הפנים וכל חלק אחר בגוף.
כן, רק הייצור של הדמות עם שיער קצוץ, שחור.
כל הפנים שלה מכוסות תמיד בדלק מנוע.
חצי פנים. אין לה יד.
כן.
והעניין הוא שכי מעבר לדברים האלה, אני לא כך אוהב את שרלי סטרון בדרך כלל, ופה מאוד נהניתי מההופעה שלה, לא בהכרח מהמשחק, אלא מזה שהיא באמת הבינה את הדמות, היא באמת הבינה מה היא צריכה לעשות.
מהנוכחות. כן, זה...
וגם יש לה כימיה ממש טובה עם תום ארדי. שזה חשוב, כי הם כל הזמן, הם מתחילים בתור אויבים והופכים לשותפים לדרך.
וזה לא כימיה רומנטית.
לא, וטוב מאוד שלו.
כן, אין, זה לא מסתיים בזה שהם מתחתנים, אין נשיקות בסרט הזה.
לא, יש שותפות.
יש רומנטיקה בין נוקס לבין אחת מהאנשים בסרט.
כן, רומנטיקה שגם לא מתממשת. ככל הידוע לנו?
לא, היא לא מתממשת, הוא מת כאילו.
לא, אנחנו לא יודעים מה היה לפני זה, אבל...
אוקיי, אנחנו יודעים, היה מרדף.
נוקס הוא, זה... הוא הדמות הכי מעוררת הזדהות בעיניי בסרט.
כי יש לו הכי הרבה... יש לו הכי הרבה השתנות לעבור, כן? הוא מישהו ש...
הוא לא רק דמות אקשן. למעשה הוא גרוע בתור דמות אקשן בכוונה.
לא.
הוא טוב...
הוא נהג ממש טוב.
כן, הוא טוב כנהג והוא טוב כמכונאי. הוא לא טוב בלהילחם. הוא מפסיד כל קרב שהוא מעורב בו.
טוב, תראה, כשאתה מול מקס ופיורוסה. אגב...
זה ברמה שמקס ופיורוסה למעשה מרחמים עליו. מרוב שלא נראה להם שיש טעם להרוג אותו.
אנשים מרחמות עליו באופן כללי, ומתחננות שלא יהרגו אותו כמה פעמים, למרות שהן הורגות בלי בעיה אחרי זה כל וורבוי אחר, אז אתה יודע.
כן, כי אחרים למעשה מאיימים עליהם.
אם כבר מדברים, בין כל הרגעי אקשן בסרט הזה, הרבה אנשים דווקא הזכירו את הקרב הקצר בין מקס לפיורוזה, כשלפיורוזה חסר היד, ומקס מחובר בשרשראות לגוף חסר ההכרה של נוקס.
כן.
וזה מאוד מרשים, דבר ראשון, מזה שבאמת הבמאי מבין את, נותן לדמויות מגבלות ואז משתמש בהן, העובדה שמקס כל הזמן מחובר לעוגן שנותן לו לזוז, והעובדה שלפיורוזה חסרה היד, וזה מאוד מרשים שבאמת אין שום רגע של, אתה יודע, בן נלחם בבת, כאילו אין שום רחמים, אין שום זה, הם פשוט קוראים אחד לשני את הצורה וכולם הולכים עם זה עד הסוף, כאילו החיים שלהם תלויים בזה. זה סרט שנבלה לחלוטין בתוך הפנטזיה שלו עד שהפנטזיה הזאת נהיית מציאות.
עצם התפקיד שלה בחברה הזאת של אימפרטור, של אימפרטור, של אימורטן ג'ו, עצם זה שאישה הגיעה למעמד כל כך גבוה, אומר לך שבעולם של הסרט זה לא משנה. בעולם של הסרט נשים נלחמות ושוות לגברים, ויש את האלה שמוחזקות בהרמון, אבל ברגע שאתה יוצא מתחום המצודה, הכל הולך. כאילו כולם, לכולם יש בדיוק את אותן הזדמנויות לשרוד. וזה העניין, ומה שמעניין שעדיין, רוב החברות שהם עוברים בדרך הן גבריות. האופנוענים ששולטים בקניון הם גברים, האנשים, הבאזרדס, האנשים מחוות הכדורים, הקליעים, הם גברים.
אני חושב שאנחנו אומרים להבין שאנשים מחוות הקליעים ומהגס סיטי הם קרובי משפחה, ילדים של
מורטנג'ו
שגדלו ומנהלים פשוט כאילו ערים משלהם. זה מה שאני לפחות הבנתי.
אני לא סגור לגבי זה, אבל יכול להיות. וזהו, ופשוט זה לא נאמר, מה שיפה שזה לא נאמר בסרט, זה לא נאמר בצורה מפורשת, אתה פשוט מבין את זה כי אתה רואה שהגברים הם אלה שיוצאים לקרב, והאישה היא זאת שלוקחת את הנשים האחרות הרחק משם.
ומצד שני, עוד פעם, זה מה שאהבתי, שכשהם כן מגיעים לחברה הנשית, לגרין,
גרין פלייס, כן.
זה לא מקום ששרד גם את האפוקליפסה, אנשים אומרות להם, עברתם כבר את המקום שהיה פעם גן עדן, הוא עכשיו הושמד כמו כל דבר אחר, כאילו, זה, הסרט הזה לא כל כך שבוי בפנטזיה שבו, עצם העובדה שנשים פתאום הכל יהיה טוב יותר, רק מעצם העובדה שנשים,
הם צריכות להילחם. הם נעשה מבינים שהמקום היחיד שבו יכולים לשרוד זה המצודה, הם צריכים לחזור למצודה, פשוט להשתלט עליה.
שזה לא קשה עוד פעם, כי מורטן ג'ו הוא אידיוט ולוקח את כל הצבא שלו בעקבותיו.
כן.
אני סולם אופנוען.
הוא היה מספיק חכם כדי לעלות על זה שזו התוכנית, ועדיין איכשהו הוא לא חשב על זה מראש. לא הייתי לוקח אותו בתור המתכל.
איזה סצנה בסרט היית לוקח איתך לנצח? אם היית צריך למות, לחיות למות ולחיות שוב? אחד.
אני לא בטוח.
המוטות? האנשים שקופצים מהמוטות, האהובים, סופת החול.
האהובים הדבר שהכי בולט לי לעין, פשוט כי זה סצנה שצולמת ממש יפה.
זה הרגע שבו אתה, עוד פעם, אני לא יודע אם ברנדון מקארתי עשה באמת את רוב או את כל הסטורי בורדינג, אני מניח שלא, אבל זה קטע שאתה רואה את החושי הצווי שלו. ברנדון מקארתי הוא אמן קומיקס בריטי מאוד מאוד ידוע, ואגב זה מעניין שמחליפו את מל גיבסון והביאו אותו, כי הוא גזען לא קטן מסתבר בחיים האמיתיים.
הוא לא על המסך, זה בסדר.
כן, אבל באמת, יש לו חוש עיצוב מאוד מאוד חזק ומאוד מושפע עוד פעם, אלבומי heavy metal, מאלבומים פסיכודליים יותר במקרה שלו הייתי אומר, מסרטי פנטזיה ישנים, ואתה רואה את זה, אתה רואה שמה שחשוב זה לא בהכרח הצמדות לאיזו תחושה של ריאליזם, אלא באמת היצירה של עולם חדש מהיסוד.
העורבים הם אנשים שהולכים על קביים, הם הולכים על ארבע קביים. ואנחנו לא יודעים מה בדיוק הם עושים שם, אנחנו לא יודעים איך להתייחס אליהם. כן, הם פשוט עוברים לנו מול העיניים, וזה הרגע שראיתי ואמרתי, כן, זו התמונה. זו התמונה שאני רוצה שאנשים יזכרו מהסרט.
אני חושב שהקטע שאני אקח זה הקטע שבו נכנסים בפרשנו לתוך סופת החול.
טוב, זה קל.
לא, כן, והמצלמה עושה פולבק ואתה מבין כאילו כמה פשוט, ברגע אחד בסרט הזה שהוא כל כולו ניטרו ומהירות, זה עוצר, ואתה מבין כמה זה גדול הדבר הזה, כאילו כל המרדף הענקי הזה, עם כל מאות כלי הרכב שלו והפירוטכניקה שלו, הוא גרגר אבק בתוך הסערה הענקית הזאת.
כן, טרטל משמע, כן.
וכמובן הסצנה שבה המסעית נתקעת והם צריכים...
זו סצנה טובה, זו סצנה שהיא טובה משתי סיבות לדעתי.
כן.
גם כי יש לך תחושה של לחץ בזמן, הם חייבים להוציא את המסעית לפני שמגיעים אליהם, ואפילו מתחילים כבר לראות לעברם. ומצד שני, זה הרגע שבו מה שמנצח זה השכל ולא הכוח. נוקס הוא זה שמציע בעצם את הפתרון, איך להוציא את המסעית מהבוץ, לקשור אותה לדבר הזה, שזה עץ. הוא לא זוכר מה זה עץ. זה פשוט, זה היה רגע קטן כזה שנותן לך כל כך הרבה על על העולם.
The thing.
כן.
The tree thing. Beyond
the thing.
כן.
אז אני חושב שזה היה שילוב, זה היה רגע יפה שבו באמת ג'ורג' מילר לקחת הפוגה מהאקשן וניצל אותה כדי באמת להראות לנו עוד צד של העולם הזה.
ואני מאוד אהבתי את זה שמקס הוא לא איזה גיבור בלתי מנוצח, כאילו, מעבר לעובדה שהסרט מתחיל בזה שמנצחים אותו, כן?
כן.
פשוט לוקדים אותו, ואחרי זה כדי להעביר לנו שהוא לא מנוצח, לוקדים אותו שוב תוך 10 דקות. שוב ושוב בסרט אנחנו רואים אותו נכשל בלעשות דברים, אתה יודע, כשמגיע הזמן לצלוף במכונית שמתקרבת לאברהם הוא מפספס, שהוא בסוף פיורוזה צריכה לעשות את זה, הרבה פעמים הוא חוטף מכות, הוא מואף הצידה, הוא לא מצליח לבצע את המשימה הספציפית, מה שהופך אותו לגיבור זה בעצם העובדה שהוא לא מוותר, דבר ראשון הוא לא מוותר ודבר שני לא משנה כמה הוא חוטף וכמה הוא בכאבים הוא ממשיך להתקדם כאילו.
גם תחשוב את מי הוא כן הורג בסרט, הוא הורג את הדמויות הממש משניות. האלה שבצד.
הוא הורג הרבה מהם.
כן, אבל את אימורטן ג'ו פיוריוסה הורגת.
כן.
את...
ריקטוס אירקטוס.
כן.
ריקטוס אירקטוס.
הבן הענק של אימורטן ג'ו, אותו נוקס הורג.
כן.
מקס נמצא שם בעיקר כדי לעזור להם.
כן, בגלל זה אמרתי...
הוא מפנה להם את הדרך.
בגלל זה אמרתי שאני לא אתפלא אם במקור התסריט הזה היה לא מקס הזו אמר, אלא פשוט... סרט אקשן בכיכובה של שרלי סטרון, והם אמרו, אתה יודע, צריך להוסיף לזה את השם שאנשים יצפו אחרת, לא ניתן לך כסף, ג'ורג' מילר, וג'ורג' מילר אמר, יש לי את מקס הזוהם.
תראה, כאמור, ג'ורג' מילר הכריז עוד ב-2003 שהתסריט של מקס הזוהם החדש מוכן, ולפני זה, ממה שהם הבינו, תמיד רצה לעשות סרט רביעי. פשוט זה היה ממש ממש קשה להשיג את המימון ואת האמצעים הרצויים.
עוד פעם, אני לא טיפוס שעושה דברים כאלה בדרך כלל, אבל מדיווחים על הכנסות נראה שהסרט הזה לא מצליח כמו שהם היו רוצים, או...
הוא יצליח בדיעבד, אתה יודע, כי... אולי לא מסחרית, אבל זה כן סרט שאנשים יזכרו אותו.
לא, ביקורתית הוא מצליח כבר עכשיו, זה מסרטי האקשן נדירים אלה שבאמת משיגים את אהבת המבקרים... יותר מהר משהם משיגים את אהבת הקהל.
כן.
אבל מספרים של מהיר ועצבני לצערנו הרב או של הנוקמים זה לא יעשה.
כן, טוב. אחת הסיבות קודם כל שבאמת הם חיכו 30 שנה מאז הסרט הקודם. רוב הקהל היום לא באמת זוכר מה זה מקס הזוהם, למה זה אמור לעניין אותו. קצת הפתיע אותי שטום הרדי הוא לא שם שמושך יותר קהל, כי באמת שעכשיו הוא שם חם.
ואז כולם ראו אותי
עד 44,
אמרו, לא, זהו.
מצד שני, הסרט הקבל ביקורות ממש טובות, והוא רק עכשיו עלה. יש סיכוי שיהיה לו אורך חיי מדף, יהיו לו חיי מדף די ארוכים יכול להיות, וזה כשהקיץ נכנס עכשיו להילוך מהיר יותר. אני חושב שאתה יודע, זה מוזר, זה סרט רביעי, שהגיע 30 שנה אחרי הסרט הקודם,
סטטיסטית דברים כאלה לא עובדים.
זהו, גם זה וגם, זה גרם לי לרצות לראות המשך. הסרט הראשון מ-79 לא גרם לי לרצות לראות ההמשך שלו, הסרט הזה גרם לי לרצות לראות עוד מזה.
כן, הפחד היחיד שלי הוא שבאמת זה מסוג הסרטים שלא ישרדו את המעבר לטלוויזיה, כי הוא לגמרי דורש היכנות של החושים למסך הגדול. הדבר שני, שברגע שתראה את ההמשך, תבין שלאיפה אתה יכול ללכת מהדבר הזה, כאילו, אתה לא יכול להיות יותר גדול מזה, בוודאי
שלא יעשו כמו הפשיטה ויוסיפו יותר מדי עלייה.
לא, אבל כאילו, מה אתה עושה מזה? דרמה קמית, כזה, מקס הזוהם ופירוזה יושבים בחדר וכזה, אז
הרגנו אנשים.
דיוויד ממת יכתוב את זה. כשאתה אומר הרגנו, למה אתה מתכוון? לא, מה אתה מתכוון? הרגנו, מה זה מוות בכלל? מה דה פאקר?
כן.
כי זה דיוויד ממת, אז אתה יודע.
חייבים לקלל.
טוב, נעבור לסרט השני לשבוע, כי אנחנו באמת מקשקשים כמו שני וור בויז שאין להם מה לעשות חוץ מלקשקש.
אני מחכה לסק הדם שלי.
אנחנו צופים, אנחנו מבקרים, ואנחנו צופים שוב ב...
The year 2000. America is a vast speedway. People line the streets to witness the greatest drivers on earth in a race from sea to shining sea.
This is a death race.
You finish first, or not at all. Death Race 2000. Every car a deadly weapon. Every spectator a potential point. It's a cross-country road wreck, and the traffic is murder.
Who are you anyway?
Best driver on earth.
I don't want you to die.
He was built by the world's finest surgeons to drive the fastest car ever designed, and nothing can stop him now. Death Race 2000, rated R.
Death Race 2000, אביעד באשמתך.
אלינו כמה רעיונות.
כן, כולם טובים.
וזה הרעיון שהכי קרוב לדעתי בין מה שהצענו, שהוא לא מקס הזוהם המקורי.
סרטו של פול ברטל, אבל זה לא באמת משנה, כי המפיק של זה הוא אחד רוג'ר קורמן, אז אנחנו יודעים...
זה מה שאתם צריכים לדעת.
אנחנו יודעים מי יהיה מורטן ג'ו האמיתי של הסרט הזה. לא שאני רומז שרוג'ר קורמן הוא מנהל רודן שהורג אנשים בשביל ליצור את ההפקות שלו, אני אומר את זה ישירות.
כן, אתה לא רומז.
אני לא רומז בכלל. אגב, אין לבלבל בין Death Race 2000 לסרט Death Race עם ג'ייסון סטייטם, שיצא לפני כמה שנים והיה רימייק לכאורה ל-Death Race 2000.
זה כמו שאתה יודע, רימקים זה מושג מאוד מאוד גמיש.
הסרט הזה הוא סרט מ-1975, כאמור בבימויו של פול ברטל, בתסריט.
נקרא לזה ככה?
כן, של רוברט תורן וצ'רלס גריפיץ', שמבוסס ככל נראה על סיפור, מישהו כתב את זה, בשם The Racer, שם הגיוני.
אוקיי, בלי לקרוא את The Racer, אני אזרוק ניחוש שהוא לא כזה דומה לסרט.
כן, זה כמו הראנינג מן של סטיבן קינג והסרט של שוואזנגר. על פי סיפור של איב מלכיור, ורק לפי השם הזה אני רוצה לקרוא את הדברים שהוא כתב. איב מלכיור.
באדם שנקרא ככה לא יכול לכתוב דברים משעממים.
לא, לא, זה די חייב להיות כותב טוב עם שם כזה. ובסוף משחקים דייוויד קרדן, סיימון גריפיס, סנדי מקולם, לואיס מוריץ, דון סטיל וסילבסטר סטלון.
אולי בתפקיד הטוב ביותר בקריירה שלו. לא, אבל אולי.
לא, אביעד.
בסדר, יש את אישה ארס.
כן, זה מ-1975, מתי יצא רוקי?
רוקי יצא 76.
ג'יסוס קריסט, זה הסרט הגדול הראשון שלו.
כן, אבל יותר חשוב מזה, רולרבול יצא פחות משנה לפני Death Race 2000, וההשערה היא שזו הסיבה שהסרט הזה הופק.
זה לא השערה, אני חושב שבמקרה של עוד פעם, רוג'ר קורמן,
אני צריך לסיים סרט, מה אני עושה מחר?
כן, זה כזה, מה פופולרי עכשיו?
כן.
כאילו, רוג'ר קורמן מעולם לא, אתה יודע, לא הייתה לו בושה, הוא נולד בלי הגן הזה שגורם לבושה ולכזה.
הלו, דייוויד קרדין, אתה פנוי בסוף השבוע?
ובכן, אביעד, במה עוסק הסרט?
ובכן, הסרט מתרחש בשנת 2000, העתיד הרחוק.
In the far off, לא רגע, in the year 2000.
תגיד לי לאן אתה הולך עם זה. בניגוד להרבה מקרים שבהם מוסיפים את המילה 2000 כדי לציין עתיד כללי, פה זה למעשה שנת 2000. אחרי שב-1979 הציוויליזציה פחות או יותר קרסה. כדור הארץ נכנס למלחמות, לקריסה כלכלית. את כל זה אנחנו לא רואים, זה פשוט אומרים לנו. והנשיא, נשיא ארצות הברית, מיסטר פרזידנט, הוא השליט העליון. וכסוג של בידור להמונים, מאורגן מדי שנה, דף רייס, מרוץ...
משחקי הרב, כן, סליחה, האיש הרץ, סליחה, רולרבול, סליחה, ספורט הדמים, סליחה.
כן, זה סיפור מוכר שנפוץ במיוחד בסרטים פוסט-אפוקליפטיים. אבל אני חושב שמשחקי הרב טוב. הרעיון הוא די פשוט, מדי שנה מתארגנים מספר נהגי מרוצים, נהג ונווט, והם יוצאים למסלול מחוף לחוף, כשהמטרה שלהם היא לדרוס כמה שיותר אנשים למוות בדרך ועל ידי זה יצבור נקודות.
זה 10 נקודות לגבר מבוגר, 20 לאישה.
הם קצת העלו את זה עכשיו.
כן, 40 לילדים מתחת לגיל 12 וזקנים.
100 לזקנים.
אה, כן?
כן, הם העלו את זה.
אה, סליחה, זקנים זה 40 וילדים זה 100 נקודות?
לא, זקנים זה 100.
אוקיי,
סליחה. למעשה מציינים, אחת הדמות הראשונה, אני חושב שנדרסת, אומרים, הוא היה בן 38 וזה חבל, כי עוד שנתיים היה שווה יותר נקודות.
תגיד, אתה חושב שהיוצרים של קרמגדון שילמו ל...
אני לא חושב שצריך לשלם על דבר כזה, זה רעיון די קל. מה שקורה שבאופן די בכוחה חייבת, קיימת מחתרת שמנסה לעצור את המרוצים האלה, כי הם טוענים שהם מביאים, הם מעודדים אלימות ושלטון מושחת, על ידי זה שהם מנסים להרוג את הנהגים. יופי שמתנגדים לאלימות.
את המחתרת הזאת היא מנהיגה אגב, תומיסניה פיין,
כן.
שהיא הנכדה הגדולה של תומס פיין, וקוראים לה תומיסניה פיין, כי...
לדעתי היא סבתא של מקס פיין אגב. היא מין דמות כזאת שאתה לא מבין מה הסמכות שלה בכלל.
היא אומרת שהיא עושה נאומים והמחתרת לא מקשיבה לה.
כן, מה הסמכות שלה? הגיבור, עם להיות מאוד גמיש מבחינת ההגדרה של הסרט, הוא נהג שמכונה פרנקנשטיין. את הכינוי הזה, דיוויד קרדין מגלם אותו, כמובן.
כן.
את הכינוי הזה הוא קיבל בגלל סיפורים לפיהם פחות או יותר כל איבר בגוף שלו הוחלף בעקבות תאונה.
He's more machine now than man.
כן, מה שלחלוטין לא נכון. זה הכל גימיק, החליפת הגימפ שלו שמסתירה את כל הגוף שלו היא לחלוטין גימיק. האיבר הכי יסו שבאמת הוחלף זה יד.
והוא אומר באיזשהו...
וזה נעשה בשביל משחק מילים.
כן. הוא אומר בשורה אחת פחות או יותר שהוא אפילו לא פרנקנשטיין הראשון, כמו דרד פיירט רוברטס. זה תפקיד שמחליפים, כאילו, הממשלה הבינה שהדמות הזאת היא פופולרית, ולכן כל פעם שמישהו מעמד במרוץ, פשוט מביא מישהו אחר, שמים עליו את המסכה ואומרים, אתה פרנקנשטיין, שזה רעיון לא רע.
כן, הקהל הוא הכי פופולרי, הקהל אוהב אותו.
כן, עוד מתחרים...
מה שמשגע את...
המתחרה העיקרי שלו, עוד סילבסטר סטלון.
משינגן ג'ו ויטרבו.
ויטרבו, הסטריאוטיפ האיטלקי הכי גזעני
בשיקגו, לא סתם.
הסטריאוטיפ האיטלקי הכי גזעני בהיסטוריה של סטריאוטיפים גזעניים על איטלקים, אני חושב. יו, what's the matter with you?
הוא למעשה יורה במכונת ירייה לעבר הקהל כדי שיכבדו אותו, כן. בטומי גן.
מאוד מוזר, הוא לא משתמש בו במכונת ירייה שלו בשום שלב שבו הוא באמת צריך אותו.
לא, כי זה רמאות.
עוד משחקים...
יש כמובן גם נאצית, כי... לא יודע.
ממיניסוטה.
כן.
מיניסוטה נאציז.
I hate מיניסוטה נאציז.
כן, מטילדה דהן. זה נשמע כל כך...
זה שם טוב.
אבל כשאנחנו נראים את זה, גורם הסרט הזה להישמע טוב ומגניב, אביעד, בוא נבהיר לאנשים שלא כדאי להם לראות את הסרט הזה.
אני לא אמרתי שלא כדאי. אני אומר שזה לא סרט טוב, אני לא אומר שלא כדאי. ויש עוד שני נהגים, שתהרוג אותי אם אני יכול לאפיין אותם, בצורה כלשהי.
נרו דה הירו לא נגן ו...
נרו דה הירו אפילו לא משתתף.
קלמתי ג'יין קלי.
כן.
כן.
שהיא עושה דברים.
היא לא מתלבשת הרבה.
כן. אוקיי, סרט של רוג'ר קולמן. זה לא סימן לאיכות. השאלה הגדולה לגבי הסרט הזה זה כמה הוא מנסה להיות מטופש וכמה זה בטעות. יש בו רעיונות סאטיריים. אחד מהדברים הכי... אולי הבדיחה הכי גדולה לגבי הסרט הזה ששנאו אותו כשהוא יצא והיום הוא נחשב למעבר לסרט קלט, הרבה מבקרים מוערכים אומרים שהוא סרט טוב.
הם טועים.
הם טועים, אבל...
זה מסוג הדברים האלה שבהם...
הרבה אומרים גם שכחול הוא הצבע החם ביותר הוא סרט טוב. אנשים טועים.
לא, לא, אני חושב שזה מסוג הדברים שבהם הסאטירה, quote unquote, נהייתה מקובלת בתור... אוקיי, הנה, הסרט הזה צוחק על אלימות, אז זה בוודאי בסדר גמור, והתשובה היא...
לא.
לא, לא, זה
סרט של...
העובדה שאתה קורא לעצמך סאטירה, ושאתה עושה כאילו, אתה יודע, אתה נוהג בכיוון הזה, לא הופך אותך לסאטירה, ובטח לא לסאטירה מוצלחת.
זה... רולרבול לדעתי הוא לא סאטירה מוצלחת, והסרט הזה נוצר בתור חיקוי לרולרבול.
כן, אם אתם רוצים לראות סאטירה מוצלחת על אלימות, שאשכרה נהנית מאלימות, תראו את רובוקו בפעם ה-56.
כן, מומלץ, מומלץ.
אגב, רימייקים גרועים. למרות יש... שהייתי שמח לראות את רובוקופ עם ג'ייסון סטייטם.
נגיע לזה עוד.
בעתיד?
אולי, בשנת 2000, כן. מה שמעניין אותי פה זה ש... אני ראיתי את הסרט הזה פעמיים. פעם אחת בשביל ה... הפעם השנייה הייתה בשביל הפודקאסט הזה. הפעם הראשונה הייתה לפני פחות משנה. ראיתי את זה עם חברים, והתחלנו באיזה 11 בלילה, וכשאני רואה סרט עם חברים, זה לא נעשה בשקט. עם הערות ללא הרף. זה הקרנה פעילה לכל דבר. וכשאני ראיתי את הסרט לבד, אני מצאתי את עצמי עדיין לא מפסיק לצחוק על דברים שקורים בו והם לא הגיוניים. זה לא יאמן כמה טעם רע יש בסרט הזה וכמה זה מבדר בעיניי. כל דבר שלא הגיוני נראה הגיוני ליוצרים פה. כל... עצם זה שאנשים לך מסתובבים בדרכים כשהם יודעים שיש את, כשיש את המרוץ הזה, אז חלקם רוצים להתפרסם ככה, חלקם רוצים את האתגר. חלקם מנסים להתגרות במוות.
וחלקם לוחמי שברים מתוסכלים.
כן.
יש לוחם שברים שמשחק תורי עם מכונית.
שמע, זה הגיוני כי למכונית יש קרניים.
טוב, זה יותר טוב מהמכונית שהיא קרוקודילה, אני מניח. וואו, מדברים...
אני חושב שזה איגואנה, האמת.
זה מה שזה היה.
לא יודע.
לאיגואנה יש חודים ושיניים?
כן.
אוקיי.
לקרוקודיל יש חודים...
בוא נדבר שנייה על ערכי ההפקה של הסרט הזה.
ערכי?
מקס הזוהם דרך הזעם, חימה 2, גראג' נעשה בתקציב של כמה מאות מיליוני דולרים.
150 מיליון ליתר דיוק.
כן.
אבל אני... באיזה תקציב נעשה מקס הזוהם הראשון?
כן. Death Race 2000 נעשה על, כמו שמו בתפקיד של, על, בתקציב של 2000 דולר, פחות או יותר. אגב...
שהושגו על ידי דריסת אנשים.
אגב... רוג'ר קורמן רצה שפיטר פונדה ישחק בתפקיד הראשי, ומאיפה לעזאזל הייתה לו אפילו את המחשבה הזאת?
הוא ראה את פיטר פונדה פעם על אופנוע.
ג'יזוס קרייסט. טוב, פיטר פונדה יהיה אחרי זה בגוסט ריידר, אז אני מניח שהוא קנר של עצמו נדרדר.
הייתה תופעה מעניינת, בין שנות ה-70 לשנות ה-90, למעשה עד כמעט עד לקיל ביל, דייוויד קרדין לא אמר לא. כי גם לקיל ביל הוא לא אמר לא, אבל... עד אז, הוא למעשה לוהק לקיל ביל בגלל המוניטין שלו כשחקן של בי מוביז.
בי מוביז, אני חושב okay. זה שם מכובד.
סי מוביז, בסדר.
עוד קצת למטה, קצת ל-F, for fail מוביז. והנה עניין, הוא לא שחקן טוב, הוא לא, מ... הוא לא איזה... וואו.
בקיל ביל אני חושב שהיה טוב.
קיל ביל הוא היה בסדר.
לטרנטינו יש כישרון להוציא משחקנים גרועים הופעה טובה.
לא, כן, אבל אני אומר, הוא לא רון פרלמן, הוא לא ברוס קמבל, הוא לא משחקנים שתמיד מופיעים בסרטים דרג ב' וג' ויש להם מספיק קסם אישי להפוך את ההופעות שלהם לדבר מבדר למרות הגריעות של הסרט.
וגם עושים את אותה דמות בכוונה.
כן, הוא פשוט שחקן טוב. אין דרך נחלק מזה, יש לו טווח רגשות והבאה שנה בין א' לעוד שיש לפני ב' באלפאבית. אילו... אפס, פשוט אפס מעורבות רגשית, אפס מגניבות, אפס, אפס, אפס.
ועם זאת זה לא הפעם הראשונה שאנחנו מדברים על סרט בכיכובו. דיברנו על Bound for Glory פעם, שסרט מועמד לאוסקר, שבו דיוויד קרדין מגלם זמר פוק. וגם שם, אני לא חושב, לא יותר מדי התלהבנו מההופעה שלו, אבל ב-Death Race 2000 זה פשוט... הוא אפילו לא מנסה. הוא הגיע לסט כי חיכתה לו שם מזוודה עם כסף. ולא סתם אנחנו אומרים שרוג'ר קורמן, הוא לא סתם הספיק לצלם הרבה סרטים, הוא צילם אותם ממש בתקציב נמוך ובאפס זמן. סט כמפיק הוא גאון. מהבחינה של יחס עלויות להשקעה.
רודריגז יכול ללמוד ממנו דבר או שניים על איך ליצור סרטים מהר.
רודריגז, רוברט רודריגז התחיל עם תקציבים מאוד צנועים, ואז נתנו לו כסף.
לא, ורוברט רודריגז גם ידע,
הוא ביקש עוד.
לא, מאלה שהוא ידע, רוברט רודריגז ידע גם לקחת תקציבים עצמם האלה ולעשות מהם משהו מעניין. אל מריאצ'י זה סרט שנראה טוב, אתה יודע, בדיוק הוא ידע איך להשתמש בתקציב שלו.
כן, הוא היה גם הבמאי, גם הצלם, גם התסריטאי, גם העורך.
לא, אבל העובדה שהסרט נעשה בתקציב נמוך לא אומרת שהוא חייב להיראות רע.
לא.
זה שאלה של איך הבמאי משתמש בכישורים שלו. הבמאי של הסרט הזה לא משתמש בכישורים.
מה הוא עשה? בוא נבדוק מה הבמאי הזה עוד עשה. יש לי הרגשה שזו תהיה רשימה מאוד מאוד ארוכה של סרטים שלא ראינו.
הוא בעיקר משחק, אני חושב, אתה יודע? מי אמר מה במה? אנחנו גם מדברים על רוג'ר קורמן, כי באמת לאחד לא אכפת מפול...
כי זה סרט של רוג'ר קורמן, זה מה שזה.
מפול ברטל. אבל כן, במאי טוב, מה שאני אומר, לא תלוי לחלוטין בתקציב שלו. הוא יכול לעשות דברים נפלאים, גם מ... אתה יודע, גם מבאמת כמה אלפי דולרים במקרה של רוברט רודריגז.
אני באמת... אני ראיתי במקרה השבוע את הסרט, הסרט התעודי, רימייק, רימיקס,
ריפיט.
ריפיט, לא ריפיט,
רימייק, ריפיט, הסרט על הקולנוע התעודי.
כן, ששם הם אומרים, הם הפיקו 3,000 סרטים בשנה, התעשייה הזאת.
וכולם גורים.
כן, כי הם לא עשו את זה בשביל הסטנדרטים, עשו את זה בשביל למכור כרטיסים. רוג'ר קורמן, זה לא שהסרטים שלו היו כאלה הצלחות כלכליות, אבל הוא ידע לעשות אותה מהר וביעילות, אוקיי, לא יעילות, ידע לעשות אותה מהר ובחיסכון, וזה הביא לו המון הערכה בתעשייה. ובמובן מסוים, הסרטים שהוא מעורב בהם נעשו סוג של גילטי פלשר של אנשים.
אהה! אחרי Death Race 2000, פול ברטל עשה את קננבול.
לא ראיתי.
זה לא קננבול רן? לא, זה לא. הוא היה בפרנקן וויני המקורי, הסרט הקצר של טים ברטון.
בתור שחקן?
כן, מיסטר וולש. הוא בעיקר שחקן מסתבר. אני בטוח שבתור שחקן הוא מפגין את כל הכישורים שאין לו כבמאי. הוא היה בקדישק מספר 2.
יש קדישק מספר 2?
כן.
וואו.
קומדית הגולף השלישית הכי טובה.
כן, אני... כן.
השנייה היא סרט של אדם סנדלר.
כן. האמת, לא מהסרטים הגרועים ביותר שלו.
לא, זה היה כשעוד היה אכפת לו מי, אתה יודע, מי לעשות את הסרטים.
כן.
הוא לא בכלל
אנשים ש... אם כבר דיוויד קרדין, אנשים שלא מגיעים לסרט בשביל משהו חוץ מלקבל את הכסף.
כן.
אוקיי, אדם סנדלר עכשיו בתפקיד הסנדלר.
בוא נדבר על כאילו, על האיכויות הקומיות של הסרט, על הסאטירה שלו לכאורה.
הבדיחה היא... תחליט אם אתה רוצה לדבר על הסאטירה המכוונת או על האיכויות הקומיות.
על האיכויות הקומיות המכוונות מול האלה שמושגות לא בכוונה.
יש שם בדיחה מילולית, כאילו...
הפן.
זה, כן, כן. ה-hand grenade. זה למעשה רימון שנמצא בתוך יד.
לפרנקנשטיין יש יד מכנית, וביד המכנית יש לו רימון, והרעיון שלו שהוא התנקש במיסטר פרזידנט על ידי זה שהם ילחצו את הידיים.
כן.
זה תוכנית הרצח... הכי גרוע בעולם.
זה לא סתם זה, ובשביל זה הוא צריך לנצח במרוץ, על ידי שהוא ירוג הכי הרבה אנשים עם הניקוד הכי גבוה.
והוא שונא אלימות.
כן.
ואיך שהוא מנצח.
כן, שוב ושוב, זה שנה שלישית כבר.
זה אגב, בכל הזמן שהמרוץ הזה קיים, אף אחד לא עלה על הרעיון לנסות להרוג את המתחרים האחרים.
אני, אם הבנתי נכון, נראה שאין לזה, לא, זה לא מדויק.
גם אין לזה ניקוד. אם אתה רואה את כולם, אתה מנצח,
כן.
זה by default.
כן, וזה חוקי.
ואתה יודע, אנחנו יודעים שמשין גן ג'ו שונא את פרנקנשטיין, ואף אחד לא אמר כזה. אנחנו במרוץ מוות.
אתה רומז שיש חור בעלילה.
עוד שאלה. איך, מי מצלם את כל הרציחות האלה? כי הם תמיד יודעים איך לתת להם נקודות בדיוק בזמן, ויש מישהו שמקריין את המרוץ. אבל כן, אנחנו לא רואים מצלמות. אף אחד לא אומר, בעזרת המצלמה...
יש להם קריין משנות ה-50.
אף אחד לא אומר, בעזרת המצלמה מרופפת שלנו.
I'm your buddy buddy.
כן. וזה לא כמו The Running Man שבו יש מצלמות בזירה, זה הזירה שהם שולטים בה. זה פשוט, כל ארצות הברית היא ה...
לוויינים? אני לא יודע.
כן.
יש שם ניסיון לסאטירה כשהמחתרת מתחילה למעשה להתנקש בנהגים, והנשיא מאשים את הצרפתים בזה. כי אתה יודע, לא לומר רוסים או משהו.
זה היה בשנות ה-70, זה די מרשים. כן. הם הגיעו לסאטירה מאוד...
ארמון הקיץ של הנשיא נמצא במוסקבה. לא, הנשיא מתגורר במוסקבה, ארמון הקיץ שלו נמצא בבייג'ינג. כנראה שמשהו קרה. היה איזה שינוי. אבל כן, זה הניסיון של הסרט לסאטירה, לומר שהעולם כל כך מכור לאלימות שבסוף זה יהפוך לבידור, ו... השלטון כל כך מאשים את האויב שבסוף זה היה הדיפולט שלו. מה באמת, כאילו, מה המחתרת מנס... מה התוכנית של המחתרת?
להרוג את הנשיא.
זהו, אנחנו... לא, אנחנו נתנגד לאלימות על ידי זה שנהרוג אנשים, ואיכשהו זה יגיע גם לנשיא, לא יודע איך. הייתה להם תוכנית להחליף את...
לא, הם רוצים לחטוף את פרנקנשטיין, כי הוא דמות מפורסמת, הוא סלברטי.
רצו לחטוף אותו ולהחליף אותו.
כן.
במישהו אחר. מה שישר לא עובד, כי פרנקנשטיין פשוט דורס את הכפיל.
אני לא יודע למה חשבו שהוא יעצור.
אני לא יודע.
אוקיי, בוא נדבר קצת על המרדפים בסרט הזה. הם קיימים.
הם קיימים.
כן, הם...
חלקם במים, חלקם באפר.
זה לפני CGI, אז יש כמה רגעים שאני יושב וחושב, אוקיי, הם באמת הראו מישהו כאילו נדרס בטייק אחד, זה היה קצת מרשים.
הם לא באמת הראו אותו, זה יותר שהמצלמה חתכה פתאום למכונית.
לא, 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 אבל הקטע שבו משין גן ג'ו נכנס ויוצא מהנהר בניסיון להרוג את הדייג ההוא.
כן.
זה היה לא רע, כאילו, מבחינת ה...
טוב, נציין, זה גם במקס הזו הם כביש הזעם, אגב. הפעלולים המכוניות הם אמיתיים, זה לא אפקטים מיוחדים, אלא למעשה פעלולנים שעשו את כל הדברים האלה.
אני חושב שזה אפקטים מאוד מאוד מיוחדים.
דפרס 2000, אם יש דבר אחד שאפשר לומר לטובתו, שהם לא חסכו בפעלולנות. הם כאילו אמרו, אנחנו נעשה פה מרוץ מסוכן, והם לקחו נהגים שינהגו בצורה מאוד פזיזה, נקרא לזה.
לא, כן, אבל הם כן חסכו בעובדה שכולם כבר יודעים שהמרוץ מתרחש, ולכן כמעט כולם נמצאים בתוך הבית. כמות האנשים...
יש אנשים שלא, אני לא מבין למה.
כן, בערך שבעה מהם.
לא, יש אנשים שבכוונה נמצאים מחוץ לבית, אבל... יש שם איזה ילד שפשוט מסתובב לו עם צמיג. אני לא יודע מאיזה סיפור מ-1910 יצא.
אני די אהבתי את האחיות שמשאירות אנשים זקנים מחוץ לבית החולים במטרה לתת להם מרסי קיל, ואז הוא דורס את האחיות במקום. זה היה משעשע.
כן, למרות שככה הוא משאיר גם את הזקנים ללא טיפול.
הוא הגיבור, אביעד. כל מה שהוא עושה זה בסדר גמור.
ולא מבינים למה הוא עושה את זה כשהזקנים שווים הרבה יותר נקודות.
שאלה טובה, למה הוא לא עשה את זה? למה הוא לא חזר ודרס גם אותם?
כי הוא הגיבור, יש לו רחמים, הוא מרחם על האנשים. הוא דורס רק את מי שלא זקן. אין לו הרבה היגיון אבולוציוני.
אגב, רק עובדה שאני מסתכל עליה עכשיו במקס הזוהם, הסיבה שהפעלולים כל כך מרשימים זה כי כל החבר'ה שקופצים על מוטות זה מסרק דה סולי מסתבר.
אוקיי.
זה הגיוני, כאילו.
סוף סוף מצאו משהו לעשות איתם.
פעם לא התלהבתי מסרק דה סולי כל החבר'ה האלה, אבל אם הם יעשו את זה על מכוניות במדבר...
לא, אבל הוא על אופניים באוויר, והוא השמש, הוא הירח. אני לא באמת ראיתי סרק דסולב, ויתרתי על הזדמנות שהייתה לי. אז אתה אומר שב-Death Race 2000 הם כולם קרקס שוק הפשפשים.
קרקס מדירה.
קרקס מדירה, כן.
סרט הזה היה משתפר בו כמה פילים.
הם היו בעצם מדוס פילים. אתה בטוח שהיית רוצה לראות... כן, היית רוצה לראות. שאלה מיותרת.
כן, Death Race 2000. זה נחשב סרט קל פשוט כי הוא ישן מספיק.
לא, כי הוא גם מטופש.
הוא גרוע. לא, תקשיב, אני נגד הרעיון של לקחת סרטים גרועים ולהפוך את הצפייה בהם בחוויה, כשיש כל כך הרבה סרטים טובים, שהצפייה בהם בחוויה.
אני לגמרי לא מתנגד לרעיון הזה. אני חושב שהוא, שזה מאוד כיף לראות סרט גרוע ולצחוק עליו, עד כדי כך שהוא כבר מסב לך עונג. אני מזכיר מדי פעם את הטרמפיסט, זה באותה רמה הסרט כל כך גרוע שאתה לא יכול ליהנות ממנו אם אתה לא צוחק עליו, וזה מגיע המצב שבו אני ממש מחכה כבר לפעם הבאה שאני אראה את הטרמפיסט. אני לא מחכה הפעם הבאה שאני אראה את Death Race 2000, אבל זה כי אין לו הקרנה סדירה או משהו. אבל זה העניין בקלט. קלט לא נוצר בכוונה. כל פעם שמנסים ליצור קלט בכוונה זה נכשל. כי מי שיוצר את הקלט זה בסופו של דבר הקהל שמגיב אחרת מאיך שציפו.
אני נאלץ להסכים. חבל לי פשוט שבאמת משהו כמו Death Race 2000 מקבל את טיפול הקלט בזמן שסרטים הרבה יותר טובים נשכחים כי הם פשוט סרטים טובים.
אם זה מעודד אותך ספיינל טאפ גם נחשב לקלט.
זה קצת מעודד.
זה מעודד, אה?
נסיים?
כן, בוא נדרוס כמה אנשים ו...
נסיים עם רשימה פילמוגרפית מלאה של פול ברטל אביעד. The Secret Cinema, Private Parts, Big Bad Mama, Death Race 2000, Hollywood Boulevard, Cannonball, Grand Theft Auto, לא המשחק מחשב, פירנה המקורי, Rock'n'Roll High School, Heartbeats, Eating Soul, White Dog, Heart Like a Wheel, Get Crazy, Frankenweenie Short, Not for Publication, Sesame Street Presents, Follow That Bird.
אוקיי.
Sesame Street Presents, Follow That Bird. Into the Night, Last in the Dust, European Vacation, Killer Party, Shopping Mall, לא Shopping Mall, Shopping Mall, Munchies, Amazon Woman and the Moon, Black Oklahoma, Shakedown, Caddyshake 2, Out of the Dark, Scene from a Class Struggles in Beverly Hills. אוקיי, זה The Odd Man Out.
אוקיי.
Far Out Man, Gremlins 2, The New Batch.
הוא ביים את זה?
לא, לא, הוא הופיע בשם בתור שחקן. The Pope Must Die.
לרגע חשבתי שהוא עשה סרט טוב.
לא, 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 זה רובם בתור שחקן. The Pope Must Die, The Living End, Desire and Hell at Sunset Motel. אני מתחרה, זה כנראה טוב. Posey, Shelf Life, Tales of the City, The Jerky Boys, The Usual Suspect, בתור שחקן. Love Can Build a Bridge, Red Ribbon Blues, Joe's Apartment.
בתור שחקן?
בתור
ג'וק.
Escape from LA. מי נחזור ממעגל הקלאסה? Basket, Lewis and Clark and George.
הנה יצאנו ממעגל הקלאסה.
Inheritance, The Devil's Child, Billy Hollywood's Scream Kiss, More Tales of the City, והתפקיד האחרון שלו לפני שהוא נפטר, כמה הולם, המלט.
אבל לא המלט.
לא, הוא שחק את אוסריק, שזה עדיין תפקיד מכובד במחזה הזה.
מי זה אוסריק?
אני לא זוכר. זה תפקיד מכובד, אני זוכר את השם.
תזכרי מה למדת?
אוסריק טנטיקולס. הוא משחק בתור הלהקה אוסריק טנטיקולס. אז עד הפעם הבאה.
הוא הותיר את חותמו בצורה כלשהי לעולם.
אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
ואני אפגש בדרכים. City by the greasy rolling sea, I crawl so small and it stands so tall, and it all be